שלום חברים, אני דניאל יצחקי וברוכים הבאים לפרק מספר 2 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. נתחיל בלהגיד שלום לחברי הפאנל שלנו. שלום לניר רוזנטל.
שלום דניאל, אלן ברוך.
שלום לברוך.
שלום שלום.
כשהייתי קטן, סיפרו לי על הרגע הזה, אבל לא האמנתי שהוא יגיע. אבל הנה אחרי 6 משחקים, הרגע הזה הגיע, ואנחנו לא פוגשים יותר את הפועל חדרה עונה. איך זה הרגיש לכם?
נורא נורא שמח על הניצחון. ניצחון חשוב מאוד למקום 2-3, ולא להסתמך על הגביה.
כן, כמו שאמרת דניאל, 6 משחקים בעונה זה הרבה, גם מול באר שבע, גם מול חדרה. היה טוב, טוב שהיה, 5 ניצחונות בטקו, אחלה מאזן.
צלחנו את כל המשחקים ללא הפסד, שבעיניי זה גם לא דבר פשוט, להתמודד מול אותה קבוצה כל כך הרבה פעמים. נצלול קצת נימה האמת היא, ונגיד שמחצית ראשונה לא הכי מבריקה שלנו, מחצית שנייה עם כדורגל טוב לפרקים, ונראה שהפעם במקום לחלק את זה למחצית טובה ומחצית פחות טובה, שתי הקבוצות סיכמו ביניהם שעושים מחצית אחת שמשחקים בכדורגל, ומחצית אחת שמשעממים את הצופים. איך יצאתם מהמשחק הזה?
אני חושב שכשבאים למשחק הזה, עם הרכב שהוא הרכב ככה קצת טלאים, חשוב לצאת עם הנקודות, עשינו את זה, אף אחד לא נפצע, אף אחד לא רוחק, אף שחקן שהיה בסכנת צהובים לא שותף, יצאנו מזה בשלום, עם 3 נקודות, מה יותר טוב מזה?
אז באמת בוא נדבר קצת על הרשימת נהדרים, אז מבחינת פציעות, לא היו לנו את מלאדה במשחק הזה שהוא גמר את העונה, קניקובסקי שנפצע שבוע שעבר ואביב אברהם. מלמד וניקו נשמרו מטעמים מקצועיים. וזה פחות או יותר היו החוסרים שלנו במשחק הזה.
אני חושב שהם עשו נכון, שמרו את ניקו ואת מלמד. וזהו, מקווה שהם יעלו לגמר ויהיו כשירים ביותר.
אז בואו נדבר קצת על מה עבד ומה לא עבד לנו במשחק הזה. הפעם בחרנו לפתוח עם מה שנקרא עם פאטוס ועם חלוץ מהיר לידו, או קשר מהיר לידו עם איקה. נתן לנו קצת מהירות באמת, נניח במחצית הראשונה היו כמה התקפות כאלה שבאו הקשרים עם הפנים קדימה, ולא ראינו את הסרבול שיש לנו לפעמים בהתקפה, כמו המצב של פאטוס שהוא לא הצליח לייצר ביתה במחצית הראשונה, גם היה מצב די מסוכן. אהבתם?
אני מאוד אהבתי את קודם כל את התנועה של איקה, זה שהוא בא לקבל כדור, ראינו אותו במשחק מצוין בטרנר, וככה כולם דיברו עליו וגם אנחנו, איזה יופי הוא השתלב, סוף סוף ככה משהו נפתח וראינו אותו עושה דברים יפים. ההמשכיות היא הדבר החשוב, ומול חדרה הוא הגיע טוב, הוא הגיע דרוך, הוא בא לבקש את הכדור, רואים שהוא כבר פחות מפחד לקחת על עצמו, וכן, התנועה שלו ביחד עם פאטוס, ביחד עם ברשצקי, כיף לראות שחקנים שלוקחים את ההזדמנות, שמבינים שהשמיכה פה היא קצרה, וכשיש להם את הצ'אנס הם לוקחים אותו כמו שצריך.
אני חושב שהחיסרון של מלמד הביאו אותם למצב שאין להם ברירה, והם שיחקו עם חלוץ אחד, זאת אומרת זה נתן אופי אחר למשחק מהר יותר, אני חושב שהם ייקחו את זה כאופציה למקרים אחרים.
אז ראינו את זה גם האמת היא קצת בטרנר, נניח שמלמד כן שיחק, אבל התחלנו את המשחק במצב כזה של היה פריסה מקדימה, פאטוס באמת שיחק באמצע, מלמד שיחק בימין, איקה שיחק בשמאל, וזה גם נתן לנו סוג של ריווח, האמת שלא יצא באמת לבחון את זה, כי הייתה שם הרחקה אחרי דקה וזה די שינה את כל המשחק, אבל לדעתי גם אופציה של מלמד שישחק, אבל כל עוד אנחנו משחקים באמת עם חלוץ אחד שהוא פיבוט, ויש לו שתי צדדים, שתי שחקני צד מסביב לו, גם יכול להיות מלמד, גם יכול להיות ברשצקי, שווה לדעתי מאשר שתי חלוצי 9.
דעתי מעולה, מלמד, ראיתי משחקים שלו בבאר שבע עצמו, הוא משחק באגף, הוא משחק מעולה באגף, לא יודע למה לא מנצלים את זה פה.
אוקיי, נדבר גם על משהו, או על דברים שפחות עבדו לנו במשחק הזה, משחק ההגנה, די משחק פושר מבחינת ההגנה שלנו, ואני לא מדבר רק על הבלמים, כי בלמים זה חלק ממשחק ההגנה, אבל הכל היה שם קצת, לא יודע, לי הרגיש קצת נרפה, סגירות, בקרנות לדוגמה, המצב שאויבך הגיע, שבעצם לוסיו לקח את הכדור לאויבך וסידר מצב לאילון אלמוג.
תראה, אני חושב שמצבים נתונים, כמו שאתה אומר, הטעות של אויבך, זה דברים שיכולים לקרות. הוא יודע שהוא טעה, הוא לא העריך נכון את המהירות של לוסיו, והוא חטף לו את הכדור ובלה מנוסה כמו אויבך, זה לא צריך לקרות לו. במצבים נייחים, ההגנה היא של כל הקבוצה. ושוב ראינו מצב, כמו אגב שדיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, פוצ'יבה נשאר לבד. אני לא יודע אם זה משהו אישי נגדו, לא אוהבים לשמור עליו, אבל יש לנו בעיה במצבים הנייחים. זה לא רק עניין של גובה, זה פשוט מישהו צריך לתת את זה את הדעת, אני מקווה כי...
אמרתי זה בפעם שעברה, נכון, יש בעיה של נייחים, גם בקרנות, גם במשחק הזה ראינו את זה, והאיטיות של אויבך מאוד איטי, ונלחץ מלוסיו, הוא איבד את זה ממרוב לחץ מהנשיפות של לוסיו, נראה לי, והוא איבד את הכיוון, בגדול זהו.
תראה, אני חושב שדווקא משחק קודם מול בן סער, שהוא חלוץ גם מהיר, ברנקו ואויבך שהשיחקו ביחד, היו דווקא, התמודדו איתו יפה. ללוסיו יש אלמנט שבנוסף למהירות הוא גם חזק. קצת כמו פאטוס.
כן.
הוא חלוץ שמאוד קשה איתו, גם במשחק של חדרה מול מכבי תל אביב. ראינו שם עוד שהוא עושה צחוק, גם מייני וגם משחקנים אחרים שמאוד מנוסים מבחינה הגנתית. הוא פשוט חלוץ טוב, לוסיו. ברמה שלנו, של הליגה שלנו, חלוץ כזה מקשה מאוד על שחקני ההגנה.
מסכים, אני לא חושב שאויבך צריך לצאת פה איזה השם בלעדי או ורגוץ, אני גם יותר בעד משחק קבוצתי, טעויות קרות ויקרו לשחקנים, זה לא משהו שאפשר למנוע באופן הרמטי. כן הייתי רוצה לדבר על חוסר היכולת שלנו, מה שנקרא לסגור, להרוג את המשחק. זאת אומרת 2-0, גם במשחק הזה, גם במשחקים מהעבר, ואנחנו לא יודעים להרוג את המשחק. אנחנו חייבים מה שנקרא 10 דקות אחרונות, קצת התקפי לב, קצת דפיקות דופק מואץ.
תראה, אם אני יכול להגיד על זה משהו, אני חושב שיש משהו באופי של מכבי נתניה, שהוא הרפתקני מטבעו. כלומר, יש גם קבוצות באירופה, ראינו את דורטמונד מאבדת גם יתרון של 4 שערים, גם יתרון של 3 שערים השנה, כי זו קבוצה שמחפשת תמיד את לא רק את ההתקפי, אלא גם את המשחק היפה. מכבי נתניה של השנה, אם אנחנו זוכרים, גם את המשחק מול חדרה, שהובלנו 3-0, ובסוף נגמר 3-2, גם המשחק שהיה עכשיו, אותו דבר, אפשר גם לראות במשחקים אחרים, הפוך. כלומר, תמיד את התחושה ביציע, נגיד משחקים מול קבוצה כמו חדרה, אתה אומר, אם הם נכבשו את הראשון, הם ייפלו על הרצפה, וימשכו זמן, מכבי פתח תקווה, בני סכנין, כל מיני קבוצות כאלה, השאלה אם אנחנו רוצים להיות כאלה. כי להוביל, תמיד אנחנו מגיעים למצבים שלנו, אנחנו מובילים בהמון משחקים השנה. השאלה אם השחקנים מעדיפים להתחיל ללכת ולבזבז זמן, לשרק פחות יפה, להעיף כדורים, ללכת לקרנות או מחפשים עוד שער, נראה לי שזה לא הכיוון שלנו.
אז אני חושב שזה המאמנים יותר, אתה אומר שחקנים, אצלנו רוב השחקנים צעירים מאוד, צעירים מאוד, זאת אומרת הם מושפעים מהמאמנים. המאמנים בנתניה מחדירים להם את ההתקפה ולא להרוק את המשחק. כשרצינו להרוק משחקים, שזה היה בתחילת העונה, אחרי הפסד 5-0, וניסינו, אם אתה זוכר, בכל מאודנו להשיג את הנקודה הראשונה, להשיג איזושהי נקודה או ניצחון, הם ראית שהייתה הוראה כזאת, והם ידעו לעשות את זה. זאת אומרת, אחרי שהגענו לאיזשהו מיקום בפלייאוף עליון, הם לא מחפשים להסתגר, גם הם אומרים את זה. לא מחפשים להסתגר, משחק פתוח, ובוא נגיד מה יהיה, עדיף להם לנצח 4-0 מאשר 4-3.
שנייה אחת, אבל אני רגע אפוצץ פה איזה בלון, אני לא מתכוון לשחק הגנתי, מבחינתי להרוג משחק. גם לתת את הגול השלישי, ולדעת לתת אותו, זה גם לסגור משחק.
נגד חדר, נתת את הגול השלישי וזה לא גמר את המשחק. אני חושב אגב שאם אנחנו מסתכלים על המשחק בחצי הגמר מול חדרה, הובלנו 1-0, ואתה מסתכל מהדקה ה-80, חדרה כבר אמרו לחלוטין על התקפה בלבד, היו לנו שם הרבה מאוד מצבים של לגמור את המשחק, ומהדקה ה-90 הייתה תוספת של איזה 5 או 6 דקות, היה לנו כמה מצבים ששחקנים יכלו ללכת לקרן, אבל העדיפו לתת גול. הייתה קרן דקה 95 בחצי גמר, שניקו סימן, אני רוצה קרן קצרה, אבל אתה רואה את בצ'יראי בתיבת החמש, צועק לו תרים תרים, הכדור הגיע לג'ידה ויצא להם עוד חצי התקפה. כלומר, לפעמים אתה גם תופס את הראש ביציע ואומר, רבק חבר'ה, אנחנו לא מכבי פתח תקווה, אבל מדי פעם גם תדעו איך לשחק את המשחק הזה, עדיף לנצח מאשר לחפש עוד גול.
נכון.
אבל כמו שברוך אמר, קבוצה צעירה, קצת פחות ניסיון, אני מקווה שזה לא יפגע בנו בגביע מול בני יהודה, שזו קבוצה של החלוטין, אם תוביל מולנו, הם ידעו איך לעשות את הדברים כדי שזה יישאר ככה, אבל מצד שני זה גם מה שמרגש אותנו. בדיוק הקבוצה הזאת היא הצעירה, עם שחקנים שרוצים ורוצים להוכיח, מזה אנחנו גם נהנים.
אז אני אקשה את זה אפילו ואני אשאל. גם שבוע שעבר בבאר שבע זה היה הסיפור שלנו, למה לא גמרנו את המשחק כקבוצה צעירה?
קודם כל המשחק בשבוע שעבר מול הפועל באר שבע, דיברנו עליו שלמרות שהיינו בשחקן יותר, באיזשהו מקום ככה אנשים יצאו שם מאוכזבים ואמרו יכולנו לתת להם שלישייה או רביעייה, זו עדיין הפועל באר שבע, זה עדיין טרנר, וניצחנו 2-0.
לא שאני מזלזל בניצחון, אני שואל רק לצורך הדיון, מה שנקרא. צריך להרוג את המשחק, היה צריך לתת שם גול שלישי, היו מספיק הזדמנויות, היינו יכולים להיות רגועים יותר, מה שנקרא. לא היינו צריכים את ההצלה של דני עמוס דקה 90, או כל מה שיוצא מזה.
יכול, אבל זה גם דינמיקה של משחק. גם לבאר שבע היו מצבים, גם ב-0-0, עוד לפני הגול של מלמד, היה שם המהלך שאוי בחסית כדור, ודני עמוס לקח כדור רוחב שיכל להגיע לבן סער לגול. אתה גם רואה בחול. סיטי מגיעים למשחק מול ברנלי, 1-0, הולכים לקרן בסוף כדי למשוך זמן. אותו דבר גם נגד טוטנהאם. אתה מגיע לפעמים למקום מה שאתה אומר, כן, מה לעשות? צריכים לתת נקודות, זה יותר חשוב מהכל.
בבאר שבע, ההחמצה של בשירה הייתה גומרת את המשחק. זאת אומרת, ההחמצה הייתה. זאת אומרת, ברגע שאם היום מפקיע 3-0, נגמר המשחק. וככל שיתארך הזמן והם לא יפקיעו, אז דקה 70 גם נגמר המשחק לדעתי. באר שבע ירד להם האוויר, והם לא כאלו התאבדו על כל כדור. ראו את ההפסד כבר.
אוקיי. גם לגיטימי. אני חושב שלפעמים לא חייב ללכת אחורה בשביל להרוג משחק, אלא יותר לתת, גם לדעת לתת את הגול, בין אם זה ניצול מצבים ובין אם זה לדעת לגנוב גול. שהקבוצה השנייה יותר יוזמת. כן אהבתי את השיתוף של השחקני סגל במשחק הזה, זאת אומרת, ידענו להשתמש בכלים שיש לנו, בין אם זה ברשצקי ובין אם זה אילון...
אלעד שחף,
נגיע לכולם באמת, אבל בוא נתחיל לדבר, בוא נעבור אחד אחד. איך היה מבחינתכם המשחק של זבידת?
בישול ומשחק, הוא רץ, זה בישול שני שלו, הוא מגביע נכון ל-16 ולא ל-5. מבחינתי הוא עושה את העבודה הטובה.
אני חושב שההבדל הגדול ביותר בין זבידת ובין ויקי כחלון, זה שזבידת לא עושה דברים שהוא לא יודע לעשות. הוא מאוד מודע לחסרונות שלו, והוא יודע מה הדברים החזקים שלו, הוא אגרסיבי, הוא יודע לבוא ראשון לכדור, הוא לא מאוד טכני, הוא מהיר, אבל לא מאוד מהיר, ומבחינה הגנתית הוא יודע שהוא חייב למקם את עצמו לפני השחקן, כי בספרינטים יהיה לו קשה מול שחקן כנף מהיר. זה בעצם אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, ויקי אני יודע שאולי התקפית הוא קצת יותר טוב, הגנתית, לפעמים התקף לב, זבידת זה קצת יותר ללכת על בטוח, מצד שני, התקפית, למרות שהוא סיים עם שני בישולים מהמשחקים האחרונים, התקפית אני חושב שעדיין יש אותו מקום לשיפור.
אתה חושב שהוא לקח את הצ'אנס שלו בסופה של זה?
אני חושב שבאופן כללי, שני המגינים שלנו בצד ימין, אם אתה מעלה אותם היום, אתה אומר שזה פותח והשני על הספסל, בשני המקרים אני מרגיש כרגע אותו דבר.
אז בוא נדבר באמת קצת על המשחק שלו, לדעתי באמת היה לו משחק יציב, בישל את הגול בדקה 58, יותר משמחתי לראות שבוא נגיד בניגוד לויקי, אז כן היה פה גיוון במסירות שלו, זה לא רק הגבעות לרחבה, היה פה כדור ל-16 באמת שהביא את הגול, והדבר היחידי נניח שהייתי מודאג ממנו זה באמת הסוף, הדקה ה-90 שם שנתפס לו השריר, וכמעט איבד את הכדור ברחבה, אבל מעבר לזה הופעה טובה שלו לטעמי.
כן, אני חושב שכמו שהוא אמר, ניר, ויקי נחשב יותר התקפי, אבל בגדול המספרים מוכרים שגם זוויתת עושה התקפה. יש לו מספרים בסוף.
אוקיי, על הכיפק. השחקן השני שבאמת לא קבוע בהרכב, אבל קיבל הזדמנות במשחק האחרון, זה סתיו פיניש. אז המנוע שלנו, יהיה פעם אחת למסגרת, היה מאוד נייד, 11 קילומטר. אנחנו ניגע בבעיית הצהובים שלו, אני מרים, אבל גם, צריך לציין, גם הוא הביא את הכדור עומק לבת שיראי, שהוביל אחר כך לגול של איקה. מה, איך אתם מסכמים את ההופעה שלו?
הוא עושה הרבה עבודה, רץ מריצות מהירות 53, שזה גבוה, גבוה בקבוצה, שיחק כל המשחק, הוא איים לשער, מאיים לשער, בסדר? ובגדול אני, הוא עושה, הוא גרזן, הוא עושה את העבודה שלו, רץ על המגרש, חוץ מזה שהוא מקבל את הצהוב המהיר, בדי הטיפשי הזה מוקדם מדי.
בדיוק כמו שברוך אמר, אני מסכים אחד לאחד, וקשה לי להתעלם מהעניין של הצהובים, כי אני חושב שבעמדה הזאת של קישור אחורי, זה תמיד השחקנים שרצים הכי הרבה. זה שחקנים שמנסים להיות בכל נקודה על המגרש, זה לא משנה אם זה הוא, או אלי, או ניק, או אביב כשהוא משחק, ואתה לא יכול להרשות לעצמך שתמיד הקישור שלנו מסתבך עם צהובים מיותרים.
וזה היה צהוב קל.
זה היה צהוב מאוד מטופש, אני מצטער.
קל ומוקדם.
לעשות גליץ' כזה שזה לא עוצר התקפה. יש פעמים שאתה אומר, אוקיי, עבירה חכמה, או שאומרים, הקריב צהוב. אתה יודע, תפס מישהו שהוא ראה שאם הוא עובר אותו, אז ההתקפה של יתרון מספרי לקבוצה השנייה. אתה אומר, בסדר, כל הכבוד. תקבל את הצהוב, גם לקבל צהוב צריך לדעת. אבל אני אומר, אם אתה בדקה מאוד מוקדמת מקבל צהוב על תיקול כזה במרכז המגרש, זה מסבך אותך, כי בדקות יותר מאוחרות אתה יכול לקבל את האדום, וחבל. שוב אני אומר, אני מאוד אוהב את סתיו, הוא חייב לשפר את הדבר הזה, זה היום מה שמבדיל בינו, לבין הרמה הגבוהה של הקשרים ה-50-50 בארץ, וזה משהו שהוא לחלוטין אפשרי.
יותר ממסכים עם זה, זה באמת עמדה שצריך לשמור, אתה צריך לשמור על הצהובים שלך, מה שנקרא. השחקן הבא שאנחנו נדבר עליו זה בעצם אילון ירושלמי, שיחק אתמול 60 דקות, שיחק בשבת 60 דקות, עשה 7.5 קילומטר, יום אחד לשער. מה אני אגיד? היה פושר קצת לטעמי, חסר לי את הרעב, חסר לי את הרעב שם, לא יודע להסביר את זה בצורה אחרת.
אז ברשותכם, לגבי אילון, אני חייב להרחיב קצת מעבר. אילון הוא שחקן הוא דוגמה ומופת לשחקני נוער, לאיך הם צריכים להתנהל. בתקופה לפחות שעניתי במועדון, הוא היה מגיע לכל אימון ראשון, כמו הקלישאה שאומרים, מגיע ראשון לכל אימון, תמיד הוא היה מגיע ראשון, עושה אימונים בחדר כושר, בועט לבד לשער, תמיד שואל איך הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לעשות כדי להגיע רחוק יותר, מאוד ממושמע. וכשהוא נשלח בעצם להתחשלות בהפועל חדרה, זה היה אחרי איזשהו מהלך של הצוות המקצועי, כי יחד איתו בעונה שהיינו בלאומית, עלו מהנוער עוד כמה שחקנים, שגם אף אחד מהם לא נמצא בליגת העל, ואילון כן, והוא לא היה המוכשר ביותר מביניהם, אבל הוא יודע לעבוד קשה, ודווקא בגלל הסיבות האלה, מאכזב אותי המשחק שלו, בגלל שאתה רואה עליו שלפעמים, או שהוא רוצה יותר מדי, כי יש לו המון מה לתת, יש לו את הכושר, יש לו את המוטיבציה, אבל גם בבאר שבע צהוב טיפשי, גם מול חדרה צהוב טיפשי, קצת איבודי כדור או ניסיון, לפעמים שחקן שמקבל דקות מועטות, אז הוא אומר, טוב, אז בדקות המעטות שיש לי, אני חייב לעשות איזשהו מהלך שישאיר חותם על המשחק. והוא לא עשה את זה, וזה מכניס אותו ללחץ, ואז הוא מחפש בכוח ועושה שטויות.
אבל אני אגיד, פחות מעניין אותי כרגע, אתה יודע, בהסתכלות עליו, פחות מעניין אותי הצהוב פה, הצהוב שם. בתחילת העונה זה היה נראה אחרת, מבחינת מוטיבציה. יכול להיות שמשהו עובר שם, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע, מבחינת, בוא נגיד, שחקן הוא לא רובוט. אבל היה שם בתחילת המשחק, בתחילת העונה נגד ביתר, אז אני זוכר שהוא קיבל הזדמנות ברכב, היה מעולה. ועוד משחקים אחרים, שהבן אדם, גם בטדי, גם במקומות אחרים, היה לו את זה. אז אני לא חושב שאני לא מייחס את זה ליכולת, ואני גם לא חושב שתמיד השחקן הכי מוכשר הוא השחקן שמצליח בסופו של יום, אלא כן העבודה הקשה היא מרכיב לא פחות חשוב מכישרון בעיניי. אבל אני מקווה שהרעב יחזור לו.
בדיוק. צודק, אני ראיתי במשחקים הראשונים, הוא היה די טוב במשחקים שהוא קיבל להזדמנות הראשונה, בהזדמנות של בפלייאוף העליון, או קצת סוף העונה, אם הוא קיבל, אני לא זוכר, הוא לא הרשים אותי במיוחד, לא יודע, משהו חסר לי שם, איזה, באמת אני לא יודע להסביר את זה, אבל אני שמח שאני לשמוע מניר על המוטיבציה שלו באימונים והרצון ללמוד, זה כן, אני שמח מאוד לשמוע את זה. אני בגדול הייתי שולח אותו לעוד שנת שפשור בליגה לאומית.
יש דיון, האמת היא די רחב על זה, תמיד אם שחקנים שווה להם להישאר, להרוויח את הדקות בקבוצת האם שלהם, או באמת לצאת להשאלות. אני לא חושב שיש לזה תשובה חד משמעית. הוא כן מקבל דקות במכבי נתניה, ואני חושב שהוא פרוספקט לעתיד.
אז בוא נגיד לכם משהו כזה, בראייה שלי לפחות. יש עמדות היום במכבי נתניה, ששחקן צעיר שיעלה מהנוער, יהיה לו יותר קל להשתלב בהן, מאשר בקישור. אם עכשיו יגיע איזה בלם טוב מהנוער, אני מאמין שהוא יצליח להשתלב. אם יבוא מגן טוב מהנוער, גם יכול להיות שהוא ישתלב. אבל כשמגיע קשר, ויש לפניו בקישור המאוד עמוס שלנו, כל כך הרבה שחקנים טובים, שזה מאוד קשה להשתלב. ולמרות זאת, זו נקודה לזכותו, שהוא כן מוצא את המקום, הוא כן עולה גם מהספסל, כנראה שהוא מראה יכולת באימונים, כנראה שהוא מראה למאמנים שהמקום שלו שם, ובאמת שמגיע לו להצליח. אני חושב שמבחינה מנטלית גם אנחנו צריכים לזכור,
מסכים,
מדובר בשחקן מאוד מאוד צעיר, וזו עונה ראשונה שלו בליגת העל, זה שהוא שיחק עונה שעברה בחדרה, ועלה איתם ליגה, כל הכבוד, זה נהדר, זה עדיין לא ליגת העל, וזה עדיין לא פלייאוף עליון, והמקומות שהשנה הוא הגיע, וזה שר הכל שלב בדרך.
אני מסכים, רק אני חושב שהכבוד זה למאמנים ששמרו אותו, ומשלבים אותו בקישור הטוב, יש לנו קישור אחד הטובים בארץ לדעתי, ולשלב אותו בקישור מעולה מבחינתם, זאת אומרת, למזלו של אלעד, אנחנו בפלייאוף העליון, אז אפשר לשלב.
נעבור למלך הבישולים של הקבוצה, מוטי ברשצקי, הופעה טובה, בישול אחד על השער, מה שנקרא, החזיר לאיקה על השבוע שעבר, היה נראה די דומה, שתי איומים לשער, כמעט 11 קילומטר, 61 ספרינטים, שאחד מהם זה באמת הבישול הזה לגול. נקודה אחת שצרמה לי זה העיבוד באמצע שהוביל לגול של חדרה, אם אני לא טועה זה היה הוא. מעבר לזה, הופעה טובה לטעמי.
הופעה נהדרת. באופן כללי, שוב, כולנו זוכרים בעונה בלאומית שראינו את פרשצקי במדעי הפועל רמדי הנגדנו, כמה התלהבנו מהשחקן הזה, וכשהוא הגיע להפועל תל אביב הוא התרסק. הוא לא היה טוב בהפועל תל אביב, וכשהוא שוחרר משם והגיע אלינו בתחילת השנה, היו הרבה שאמרו, מודה, גם אני אמרתי את זה, שלמה שחקן שבעצם לא קיבל הרבה צ'אנסים בהפועל תל אביב בליגה שנייה, מה הוא יכול לתרום לנו עכשיו בליגת העל? ובוא נגיד שבקולאב שלי של הכובעים, אז אחרי שסיימתי לאכול את הכובע של איקה, אז אני גם שמח לאכול את הכובע של מוטי, כי מדובר בשחקן שנותן מעצמו גם מספרים וגם יכולת, הוא לא מפחד מאימותים פיזיים, למרות הגובה, הוא וקניקובסקי, ככה יש לנו שני שחקנים קטנים שעושים הרבה בלגן, כיף לראות אותו, ואני מקווה שהביטחון, שוב, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, היקה, ברשצקי, שחקנים שככל שאנחנו מגיעים לרגע ההכרעה, הביטחון שלהם והיכולת שלהם עולה, מגיעים לקראת יום פקודה, מה שאומרים שכולם ביכולת כמו שאנחנו רוצים אותם.
אני רואה מספרים, מבחינתי הוא ברשצקי עשה את המספרים הכי טובים על המגרש השבוע. אין ספק, אין ספק בכלל. 62 ריסות מהירות, גמח 10 נקודות, כמעט 11 קילומטר, שיחק 87 דקות, בישל אחד, רץ הרבה, נלחם, אין ספק שהוא מבחינתי המספרים הוא עשה הכי טוב פה.
אוקיי, על הכיפק. עוד שחקן ששווה לציין עם דקות ראשונות בליגה השנה, אלעד שחף. לא ראינו הרבה, ראינו רעב, ראינו הרבה נחישות בדקות שהוא קיבל. איך התרשמתם?
אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לאלעד שחף זה לא לדבר על המשחק שלו. שיחק 30 דקות, נתן מעצמו, רץ, התאמץ. בעצם כששחקן כזה עולה ומשחק, כל אחד ביציע אומר, וואו, בתור רועד נתניה, כמה הייתי עכשיו נותן בשביל לקבל חצי דקה על הדשא, חצי שעה על הדשא. ככה זה הרגיש, הרגיש כאילו אוהד שלנו עלה, רץ, השתולל, נלחם. אני מעדיף לא להגיד מילה, עוד מילה עליו, כדי שזה יעשה לו רק טוב.
אני רק מחמור אותה למשחק שלו, באמת, מספרים טובים, הלוואי ויצליח. זה חשוב שיהיה שחקן בית כמו אצלנו.
אוקיי. אני חייב לציין שאני אוהב את המשחקים נגד הפועל חדרה. זו קבוצה שבאה לשחק כדורגל, לא באה להסתגר. תמיד זה, תמיד איכשהו זה יוצא מעניין.
אתה חייב לאהוב אותם, כי חצי עונה זה משחקים מול הפועל חדרה. אחרת אתה לא תהנה עונה.
זה גם נכון. צריך לעשות איזה משהו במנוי שמקיף את המשחקים מולם, או מיני מנוי להפועל חדרה. בוא נדבר על השחקנים שבלטו. מעבר לה, עכשיו דיברנו קצת על השחקנים שקיבלו הזדמנות וחלק ניצלו אותה, חלק פחות. בוא נדבר על השחקנים שבלטו. אתה רוצה להתחיל, ברוך?
יחמיר, ממשיך לככב, משחק. ברשצקי ממשיך לתת את שלו. ומי עוד?
בוא נחיב, בוא נדבר על יחמיריקה.
יחמיריקה? שמע, מה אני אגיד לך? שחקן אחר בשלושה משחקים האחרונים, שפו גדול, נותן מספרים, רץ, משקיע, אין מילים, אין מילים.
אותו דבר לגבי איקה. כמו שאמרתי קודם, הוא בא ומבקש את הכדור, דברים שהוא לא עשה לפני כן, הוא מאוד נייד על המגרש, ניכר גם שמבחינת התנועה שלו, לא שהוא הגיע לכאן שמן או משהו כזה, אבל ניכר גם שהוא קליל יותר, שהוא בכושר טוב יותר, גמיש יותר, פעולות שלפני חודשיים היה נראה שמאוד קשה לו לבצע, היום בא לו הרבה יותר בטבעיות.
שאלה רק, הוא שיחק מתחת לחלוץ, זה יותר טוב לדעתך?
אני חושב שהמקום שלו, שאלה טובה, אני חושב שהמקום שלו מאחורי החלוץ, יש לו את היכולת למסור מסירות מפתח, וראינו את זה. יחד עם זאת, גם כשהוא בא מהצדדים, יש לו את החיתוך שהוא מסוגל או לחתוך לכיוון הקו, או לחתוך פנימה לביתה, תלוי אם הוא בא מצד שמאל או מצד ימין. אני חושב שבכל מקום שבו הוא נמצא, זה שחקן שאתה יודע שהוא יצירתי, הוא יכול למסור את הפס הנכון, הוא יודע גם לאיים על השער שזה חשוב. בגול השני, אהבתי מאוד את התנועת עומק שלו, כלומר, היה שם המהלך, גם המסירת עומק של בית שיראי, גם הכדור של ברשצקי, אבל ליקה עשה תנועה חכמה מאחורה מקו שני שגרמה לה...
הוא יכול להיות העשר שלנו בקיצור.
אז אני דווקא חושב שהוא לגמרי יותר שחקן אגף משחקן מרכז. רואים את זה בתנועה שלו, מה שנקרא. באמת הלחתוך הזה פנימה יותר מההתמצאות בתא שטח. בוא נניח את, ניקח את דיה סבא כאנלוגיה. אז דיה, רואים שהיה הרבה יותר קל לו להתמצא טיפה מחוץ לטבעה ולחיות שם, מה שנקרא. איקה, כן יש לו את הלחתוך הזה, לחתוך לשער. ובאמת, אחלה משחק, ואני מאוד מקווה שהוא, נכון לעכשיו אנחנו רואים שהוא הג'וקר שלנו, ועוד מקווה שהוא ימשיך להיות הג'וקר שלנו בשער הפלייאוף העליון.
תראה, במידה וגבי לא יהיה קשיר, אני חושב שהוא יהיה שחקן המפתח שלנו בגמר, וזה משהו שאם היית שואל אותי לפני חודשיים, הייתי אומר לך שבגמר הוא כנראה יהיה בעיירת נופש באלבניה. אבל הוא יהיה בחיפה ביום רביעי הבא, ויש סיכוי טוב שהוא יפתח ברכב.
אנחנו למדנו שסבלנות היא אלמנט מפתח במכבי נתניה. שחקן נוסף שנתן משחק מעולה לטעמי זה בת שיראי. קצת חזר לעצמו מבחינת האיומים לשער. היו לו 8 כאלה במשחק הזה, 4 למסגרת, תרגם אותם לשער 1. נראה שנוח לו להיות בתפקיד הפיבוט הזה כשיש מסביבו הרבה קשרים נמוכים, או בכלל קשרים, אבל שכולם מצטרפים אליו, מה שנקרא, פנימה. יופי של משחק.
הוא כנראה, בדיוק זה המקום המתאים לו, שיש אין את מלמד, אז הוא בדיוק באמצע. בדיוק באמצע. מסביבו כל הנערים עושים את הדאבל פאס ומוסרים לו. מבחינתו זה מצב מעולה.
תראה, בדיוק המפגש מול חדרה, זה סף שני חלוצים בכל צד שהם מאוד דומים, גם לוסיו וגם בית שיראי. חלוצים שהם מהירים, הם גולרים, והם חזקים בגוף. שאין הרבה חלוצים כאלה בליגה שלנו. אני חושב שבשבוע שעבר, הבישול של בית שיראי, אז אמרתי שזה הרבה יותר שימח אותי מהגולים שלו, כי בעצם זה כמו שחקן שכל כך, הקבוצות האחרות יודעות מה הוא מסוגל, יודעות שיש לו את הביתה, יש לו נגיחה, יש לו משחק פיזי, אבל הוא לא מרבה למסור, הוא אוהב את הדריבל, הוא תמיד מחפש עוד שחקן לעבור, ועוד טריק, ועוד בין הרגליים, וקלטו שאם שומרים עליו חזק, בדרך כלל הוא התחנה האחרונה, כי הוא לא מחפש את החברים. ופתאום כשהוא מתחיל למסור, גם הגול השני נגד חדרה, זה התחיל ממסירת עומק חכמה שלו, הבישול למלמד בשבוע שעבר, וברגע שהוא גורם לשחקנים שמולו להבין שהוא הוסיף לעצמו עוד אלמנט שזו המסירה, הוא הופך לשחקן הרבה יותר מגוון, הרבה יותר מסוכן, וגורם לכאב ראש לקבוצה השנייה, ומפנה שחקנים שלנו למצבי הבקעה הטובים.
בדיוק, בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה, להפסיק להיות one trick pony מה שנקרא, ולדעת שיש לך עוד אלמנטים במשחק, ואתה לא יודע איך להגן עליו. זה פחות או יותר, רמה לי דרך אגב עם משחק סולידי, נראה לי שזה פחות או יותר המשחק מול הפועל חדרה, אז נגיד תודה יפה להפועל חדרה, ולניסו אביטן ללונה נפלאה, 5 ניצחונות וטקו. כן, נקודות נוספות ששווה לדבר עליהם, שגם חזרו קצת במשחק הזה, הצהובים. מכבי נתניה, קבוצה אגרסיבית, זה לא דבר רע, וזה לא דבר חדש, אבל אנחנו עם כמעט בממוצע 15 פאולים ב-90 דקות, אנחנו מקום ראשון בליגה בפאולים, שזה 510 פאולים עד עכשיו, ערב המשחק מול חדרה, ראשונים בליגה בכרטיסים צהובים, עם 88 כרטיסים, שוב, כל הנתונים הם ערב המשחק, מקום שני חדרה דרך אגב, מקום שלישי סכנין, אנחנו חברה מפוקפקת, במשחק מול חדרה 5 צהובים, מה הרשמים שלכם מהנושא הזה?
אני אוהב קבוצה אגרסיבית, זאת אומרת, אני מת על זה. העניין פה שהצהוב, יותר מדי צהובים, זה אני צריך לדעת להיות אגרסיבי ובלי צהובים, כדי שזה לא, הצהובים לא יגרמו לך לחשוב, לא להכניס לך משחק הבא, או לפחד מהאדום השני, זה העניין, כמו הטעויות של פיניש.
אני חושב שהעבירות של כרטיס צהוב, זה משהו שצריך לך לחלק אותו ל... יש עבירות חכמות, כמו שאמרנו קודם, יש עבירות חכמות, יש עבירות פחות חכמות, אבל יש גם כרטיסים צהובים מיותרים. אם שחקן עכשיו יעשה כרטיס, עבירה של כרטיס צהוב, כי הוא עצר מצב של הבקעה, הוא עצר התקפה מתפרצת, אני יכול לחיות עם זה. שחקן שמקבל צהובים על התחזות, או על דיבורים, או על ויכוחים, זה דברים שקשה לקבל אותם, והם חוזרים על עצמם. עונה שעברה, היה לנו את זה עם ערן, כל הצהובים שלו היו על דיבורים, חוץ מאחד על עבירה מטופשת בטדי, ובצ'יראי זה אותו דבר. כל הצהובים שלו הם על דיבורים.
רובם.
הייתה לו עבירה אחת, הייתה לו עבירה אחת שאני זוכר בחצי גמר, שדווקא שם לא כזה הגיע לו צהוב, אבל הוא קיבל. זה גם העונש שלו, עדי שהוא אגרסיבי, במרכאות עונש. אבל יותר מדי צהובים על דיבורים, על עצבים, על דחיפות מיותרות. גם הרחקה של ניקו נגד באר שבע. הגיע מאיזושהי פרובוקציה של טפוקו, זה היה שם, שככה עם הדחיפה איתו. דברים שאפשר להימנע מהם, אני זוכר גם את השני צהובים של אביב נגד הפועל תל אביב, דברים שאנחנו, שחקנים שצריכים, מישהו צריך לתת את הדעת, אני לא יודע אם הצוות מדבר איתם על זה, אני מקווה מאוד שכן, זה לא הגיוני.
אני חושב שהצוות מבקש מהם להיות אגרסיביים, והם אגרסיביים וגורם לצהובים מיותרים, כמו שאתה אומר. צריך לשבת איתם ודבר איתם על להימנע מהמיותרים, זהו.
אגרסיביות לזה?
אין בעיה עם אגרסיביות. משחק אגרסיבי זה מבורך. באמת, הצהובים המיותרים זה מה שצורים לעין.
אני חושב שאם אפשר היה, אין לנו את הנתון של זה, חוץ מאשר לבדוק משחק ולצפות. אבל אם היה אפשר לבדוק באיזשהו נתון כמה צהובים יש לנו על עבירות, וכמה צהובים יש לנו על דברים שלא קשורים לעבירות בלתי ספורטיביות או ויכוחים השופט, לדעתי זה מגיע כמעט 50-50.
אני חושב שגם חווינו, עונה יותר מפעם אחת, את העונש של צהוב שני, כשהצהוב הראשון היה מטופש. היה נערך ניקו, במשחק מול חדרה, היה גם סתיו פיניש במשחק...
פיניש נגד בני יהודה.
בדיוק.
ב-0-0 בליגה, עד עכשיו לא ברור לי איך הוא לא קיבל שם את הצהוב השני.
לא, היה עוד משחק מול רעננה לדעתי בסיבוב הראשון.
שם הוא קיבל אדום ישיר.
היה אדום ישיר?
כן.
אוקיי, אז לא זכרתי את זה.
אביב נגד הפועל תל אביב, זה היה צהוב שני. ניקו בגביע נגד באר שבע, זה היה צהוב שני. אלי, המשיכת חולצה הזו על ירדן שואה, גם כן צהוב שני מאוד מטופש. אין שום סיבה לקבל צהוב כזה. שחקן שכבר סוחב איתו צהוב.
קצת עבירה של עצלנות, מה שהיה שם, אבל שוב, זה הצהובים שאפשר באמת לוותר עליהם. נכון, זה הצהובים שאפשר לוותר עליהם. נקודה שנייה שכן גם חזרה במשחק הזה, וגם חוזרת, וקצת יצא לנו לדבר עליה השבוע שעבר, מצבים נייחים. אני לוקח פה גם קרנות וגם וגם מצבים, וגם כדורים חופשיים, מה שנקרא. אין לי נתון מדויק, כי לא הצלחתי עדיין ליצור איזה פילטור כזה, שייתן לי כמה מסך הגולים שלנו הגיעו ממצבים נייחים. לא מרגיש בטוח שהכדור מוגבל לרחבת נתניה.
לא, דיברנו על זה גם...
בהחלט לא. לא בטוח בכלל.
עניין של גובה, כמו שאמרנו, אנחנו קבוצה נמוכה, אבל עדיין, יש פה... יש לנו צוות מאמנים שניכר שבהרבה מאוד דברים, הם עובדים בצורה שיטתית, ודברים שרואים שיש מחשבה מאחוריהם, ובמצבים נייחים נגדנו, כמו שדניאל אומר, גם אני מרגיש שזה... כל ביתה חופשית אני מרגיש כמו שישבתי ברמת גן ב-2001 והרצוג בעת נגד את ה-1-1 נגד הוואט. כל מצב מרגיש לי שהולך להיות גול.
אם נזכיר קצת מקרים מהמשחק האחרון באמת, אז היה לנו את ההחמצה במחצית הראשונה של אילון אלמוג שם, שהוא בעת החוצה, דוד מתאוס עזר לו, הפריע לו בעצם, אז זה עזר לנו קצת, אז תודה דוד מתאוס. היה שם את ההחמצה של פוצ'יבה, וגם היה שם את הכדור בתוספת זמן, וזה באמת רק רק מהמשחק האחרון.
כן, זה משהו שאני לא יודע איך אפשר להרחיב עליו מעבר. פשוט עניין של... בשבוע שעבר אנחנו דיברנו שנתניה שומרת שמירה אזורית ולא שמירה אישית. זה בסדר גמור, אנחנו לא נגיד למאמנים איך
קטנו.
יחליטו שזה אישי, שיהיה אישי, יחליטו אזורי, שיהיה אזורי, רק שתהיה שמירה, כן? אנחנו לא הקבטים של הכדורים החופשיים, רק שתהיה שמירה.
אני חושב שהם הפסיקו עם ה... הם לא יעשו אישית, מאז המצאת עבר, רק בגלל זה. אישית, מסמיד אותך לשחקן, ואתה מתחיל לגעת בידיים, אחד לשני, דחיפה כזאת יכולה להביא לך לפנדל, אז הכל אזורי נהיה. ככה אני רואה את זה.
אוקיי, ונתחיל להתכונן לשבת הקרובה, אז יום שבת בשעה 6, עוד משחק חוץ ביהלום, נגד מכבי תל אביב. נדבר קצת על המפגשים שהיו העונה, זה 3 ניצחונות של מכבי תל אביב, 2-1, 4-1 ו-4-1, כשהאחרון היה מבחינתי קצת סופר כואב, בגלל איך שהוא התנהל. אתם זוכרים את המשחק הזה? התחלנו אותו טוב, מחצית ראשונה, אמצע היה חילוף, במחצית היה חילוף של ניקו, יצא החוצה, משחק התחיל להתפזר, ודקה 70 כבר התחיל להיות קרנבל. זאת אומרת, היה שם איזה מיליארד מצבי הפקעה למכבי תל אביב, שדרך אגב, אני לא יודע מה, אני הייתי עולה במערך יותר זהיר המשחק הזה, אבל אנחנו רגע ניכנס לחלק המקצועי.
הם עשו עלינו בליץ'. אני חושב, אם לא טועה, יש שם 18 איומים, אני חושב, כן? אם לא טועה, אני לא זוכר. אני זוכר טוב, 18 איומים על השער. ממש, כן, בליץ' עשו עלינו. צריך לבוא זהירים, יותר מבוקרים. אני מקווה שהם יבואו עם הראש שעננים עם המסיבה אחרי מסיבת האליפות. אולי לא יבואו שעננים, מה שנקרא, ונוכל לנצל את זה.
תראה, דווקא במשחק האחרון של מכבי תל אביב נגדנו, הם באו... אחרי שהם אלופים, ואחרי שהם הודחו בגבי מול בני יהודה, והייתי בטוח שהם יבואו בלי שום מוטיבציה, עם השיער המחומצן שלהם, רק הלכו, ירצו ללכת משם לחגוג, אבל לא, נתנו לנו בראש, ודווקא אנחנו, שאנחנו צריכים את הנקודות, נראינו לא טוב, וחבל.
אז באמת נדבר קצת על איך מכבי תל אביב מגיעה למשחק, שהיא מגיעה אחרי שתי ניצחונות, על בני יהודה ועל חדרה, והפסד אתמול בערב לבני יהודה. זה השלושה המשחקים האחרונים שלהם. מה שנקרא הזדמנות נפלאה, לצמצם את הפער בפסגה ולפתוח את המרוץ לאליפות מבחינתנו. אוקיי, בצחוק כמובן.
אז כן. אני אגיד שיש לי ככה רגשות מעורבים לקראת המשחק הקרוב מול מכבי תל אביב. אני רציתי להיות מאוד הקבוצה שתנצח אותם. בני יהודה לקחו את התענוג הזה מאיתנו, או את הלחץ הזה מאיתנו. ככה שאנחנו מגיעים, ובעצם יש לנו התלבטות. אנחנו צריכים לא לשים את כל הביצים באותו סל. אני חושב שעם כל הכבוד למקומות 1-3, ריאלי לסיים 1-3, גם אם נשים את המשחק מול מכבי תל אביב טיפה בצד, אבל גם אתה לא רוצה להתבזות מול מכבי תל אביב, אתה לא רוצה לבוא עם שחקנים שהראש שלהם כבר ביום רביעי בסמי עופר, ולהגיע עם רביעה או חמישייה, כי זה יוריד את הביטחון. זה משהו שהמאמנים שלנו צריכים לחשוב איך הם רוצים, מה המטרה. כלומר, אם אני עכשיו שי וסלובו, אני חושב מה המטרה שלי, מה ההישג הנדרש מהמשחק הזה. כלומר, הם יכולים לשבת ולהגיד, המטרה שלנו היא שכולם יהיו בריאים. יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להוציא נקודות. כל דבר יכול לבוא על חשבון דבר אחר. אם המטרה תהיה לבוא ולהיות בריאים, אתה יכול לקבל שם רביעה או חמישייה.
אז בוא.
אבל אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה נקודות, אתה גם יכול פתאום להסתבך עם איזה פציעה ולהעלות שחקנים שהם שחקני הרכב.
אז בואו אני שואל אתכם, מה הייתם רוצים לצאת מהמשחק הזה? הייתם עולים עם הרכב חזק?
אני עולה עם ברוך ואיתי בהגנה מול מכבי תל אביב.
אני הייתי הולך על כן, אני הייתי הולך על משחק חזק ולנצח. לחפש את אירופה ויש זמן לגמר.
אוקיי, קיבלתי. אני דרך אגב עם ניר בנושא הזה, אני חושב שהם צריכים למצוא איזה בת שירה נניח בחוץ לטעמי.
אולי בגלל שהמשחק מתחיל בשש, ברוך לא רוצה לפתוח בהרכב, אבל אתה יכול לעלות אולי מחצית שנייה.
כן, כן.
קיצוני סופה. אז מכבי תל אביב באמת, אחרי הפסד לבני יהודה, אמורה להיות שם איזה נפילה מנטלית, לכאורה, הגיעו זה, מצד שני הם באים לחגוג אליפות ביום שבת. במשחק האחרון, אתה, רצילי, מיכה, כולם לא שיחקו, מיכה שיחק, סליחה, נפצע, יצא באמצע אתמול. אני לא בטוח באיזה הרכב הם מגיעים, דרך אגב, מבחינת ההתמודדות, ואני לא בטוח מה המצב המנטלי, אני כן חושב שהם ייתנו בגלל שהקהל שלהם יגיע, ולחגוג אליפות ועניינים. אפשר לגנוב את המשחק הזה?
לדעתי אפשר לגנוב, הם באים אחרי ההפסד הראשון שלהם, זאת אומרת כבר, אם הייתה להם איזושהי מלחמה נגדנו, כדי לגמור עונה בלי הפסד, זה כבר לא קיים, זה הזדמנות שלנו באמת לתפוס אותם ולנצח. קל, מספיק 1-0 קטן.
שיחגגו. לא, ברור, כל מה שאמרתי קודם, כמובן בצחוק.
אתה לא עולה עם ברוך?
לא, תראה, אני לא רוצה לחשוף עכשיו, כי יכול להיות שאיביץ' מקשיב לנו לפודקאסט, אז אני לא רוצה להגיד אם זה ברוך ואני, אולי מעולה אחרים יעלו. אבל אני חושב שכמה ששחקנים הם מקצוענים ורוצים לתת מעצמם את 100% תמיד, עדיין, אנחנו רואים גם את ברצלונה שלקחה אליפות, הגיעה לויגו, למשחק שמאוד חשוב לויגו, והפסידה שם. ולא עלתה בהרכב עם אף שחקן משמעותי שלה. גם מכבי תל אביב הגדולה, אמנם היא לא ברצלונה, היא מועדון גדול יותר, אבל גם מכבי תל אביב, קשה לי לראות אותם. גם אתמול נגד בני יהודה, היו שחקנים של מכבי תל אביב שאמרו, אחרי שהפסדנו להם בחצי גמר, נבוא לנקום. זה לא רציני. אני חושב שקבוצה שכבר בדצמבר הבטיחה אליפות, מבחינת מוטיבציה זה לא קיים שם, מי שירצה יותר ייקח, אני לא יודע אם אנחנו נרצה יותר פשוט.
אוקיי, אז נאחל לשחקנים שלנו בהצלחה, נאחל למכבי תל אביב לחגוג אליפות עם הפסד, ולנו לשמור על המקום למעלה.
ועל הרגליים.
ועל הרגליים הכי חשוב, גם תימנו מאדומים מי שמקשיב. אז נושא הבא שלנו היום זה בעצם קבוצת הנוער, אז נתחיל קצת בברכות על ההפלה לגמר גביע המדינה, הישג אדיר, 22-5 במושבה, אם אני לא טועה, תגיעו. אז בגביע באמת עושים חיל, בליגה המצב קצת יותר מסובך, וקבוצת הנוער שלנו ממוקמת נכון עכשיו במקום ה-11 בטבלה, בהפרש של 3 נקודות מהקו. שבת הקרובה, ב-4, במגרש בשפירה, פוגשים את אשדוד, מדורגת במקום ה-14, נאבקת איתנו על הירידה. הפרש 3 נקודות, כמו שאמרתי, מנתניה. אשדוד לא שיחקה בשבת האחרונה, בגלל המצב בדרום, בוטל המשחק. אנחנו מגיעים למשחק הזה אחרי סד בשבת האחרונה לרמת השרון. מחזור שקדם לו ניצחנו את בני יהודה. אז באמת שני המשחקים שנודרו לנו עד סיום העונה זה אשדוד בבית ומכבי חיפה בחוץ, שהיא גם צמודה אלינו בטבלה במקום העשירי. ואני חושב שניצחון אחד בשני המשחקים האלה די יבטיח את ההישארות של נתניה, כי הפרש השערים, אמנם בנקודות זה לא גדול, אבל הפרש השערים שלנו מהקו הוא 10 שערים, אז במידה ובאמת אנחנו מצחים משחק אחד, צריך להיות פה משהו קצת יוצא דופן.
ניצחון בשבת ומכבי נתניה תישאר בליגה לעונה נוספת. אני חושב שכשמסתכלים, קצת יורשה לי להרחיב באופן כללי על הנוער, הרבה פעמים בשנים קודמות היו מתייחסים ואומרים, אליפות בנוער זה דבר חשוב, זו הבמה של המועדון.
אז אתה מדבר בעצם על האכזבה של האוהדים מקבוצת הנוער העונה, או האכזבה הכללית.
כן, כלומר לפעמים חובה לזכור שבנוער, בניגוד לבוגרים, מדובר בשנתונים. בקבוצה הבוגרת יש שחקנים מגיל 17-18 ועד גילאי אמצע שנות ה-30, קבוצת נוער יכולה להחזיק בסך הכל מספר מאוד מוגבל של שנתונים, ויש שנתונים טובים יותר, שנתונים טובים פחות. המטרה, בעיניי, של הנוער היא להצמיח שחקנים, וסופרים בסוף כמה שחקנים משם מגיעים לבוגרים. נכון. באופן כללי, בכדורגל הישראלי, יש תהליך בעשור האחרון, אנחנו תמיד זוכרים שהאליפויות בנוער היו הולכות קבוע, או למכבי חיפה, או למכבי תל אביב. ובשנים האחרונות, הורים רושמים את הילדים שלהם, עוד בבית ספר לכדורגל, למועדונים שהם יודעים שיש סיכוי טוב יותר, שהם ישתלבו בבוגרים של אותה קבוצה. לכן היום האלופה עם מכבי פתח תקווה, צפויה את האלופה כמובן, אנחנו רואים שם את רעננה, את קריית שמונה, את סכנין, את רמת השרון, קבוצות שנותנות את הטון בליגה הזאת, ולא מדובר באימפריות כדורגל כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב. כי יודעים שמי שיהיה טוב במכבי חיפה בנוער, כנראה שהטובים ביותר יזכו להיות מושאלים לאפולה או לאקו. הם לא באמת אחר כך ישחקו במכבי חיפה, כי שם אין סבלנות. ובמכבי נתניה, זו קבוצה דווקא שנותנת את הבמה. חשוב שהקבוצה הזאת, קבוצת הנוער, תישאר עוד עונה בליגת העל. יש נתונים בשנתון נערים ג', שנתון נערים ב', שנתונים חזקים מאוד, שבשנים הבאות יגיעו לנוער, ואם הקבוצה הזאת תרד ליגה, אז זאת תהיה מכה אנושה למחלקת הנוער, כי הרבה שחקנים יעזבו את קבוצות הנערים, שידעו שאין להם ליגת על להגיע אליה בנוער. והייתי שמח כאן לנצל את הבמה, מי שמקשיב, מי שיכול להגיע בשבת, בארבע, למגרש בשפירה, נגד אשדוד, חשוב לבוא ולתמוך ולדחוף את השחקנים לניצחון. זה עוד עונה של הקבוצה הזאת בליגת העל, חשובה לא פחות מהישגים של הקבוצה הבוגרת.
מה שנקרא, משחק על שש נקודות. אנחנו גם נרחיב לדעתי באחד הפרקים בהמשך על כל המבנה ועל מה קורה במחלקת נור וגם מה קרה השנה. אבל כרגע בואו נחזיק אצבעות, תגיעו בבקשה למגרש ונבטיח עוד עונה.
לעודד.
אנחנו מקיים לקראת סיום, ואני גם רוצה לנצל את הבמה הזאת ואת הפלטפורמה הזאת ולהודות לאחד השחקנים הישראלים הגדולים שפרשו השבוע, על קריירה נפלאה, הרבה רגעים של אושר, בין אם זה באירופה, בין אם זה בנבחרת, הרבה רגעים של סבל בתור אוהד מכבי נתניה, ובואו אני אשאל אתכם, מה אתם זוכרים מיוסי בניון, או מה תזכרו הלאה מיוסי בניון?
רגעים גדולים בליברפול, זה מה שהכי אהבתי. כי כשהוא היה בישראל לא סבלתי אותו, אני חייב להגיד. כשהוא היה במכבי חיפה, תמיד הוא היה נראה לי ככה, כי גם בניון לפני שהוא עזב את ישראל, הוא היה קצת שחצן, אתם זוכרים, לא מתחלף, לא זה. אבל כשהוא היה בליברפול, מאוד אהבתי אותו. כשהוא היה באירופה, עשה לנו הרבה כבוד, וגם בנבחרת.
בניון, אהבתי אותו שהוא היה בחוץ לארץ, תאמת, יותר טוב מה שהוא היה בארץ. ובאמת, שיחק במועדונים גדולים מאוד, מגיע לו כל הכבוד, אחד השחקנים הטובים שהיו פה, ושיהיה לו בהצלחה.
אנחנו אומרים, שום דבר לא ייקח את הגול בברנבאו. אז יוסי, בהצלחה בהמשך, לא נגדנו כמובן. לפני סיום, נזכיר לכם באמת, יום שישי הקרוב, בשעה 12, במתחם האימונים ברחוב דניאל, הפנינג של הקבוצה, כולם מוזמנים. והגענו לסיומו של עוד פרק, אז תודה לכם על ההזנה, תודה לברוך,
תודה
לניר, תודה לכם מבורדוביץ' ולאולפני סאונד 41 על האירוח, שיהיה שבוע שקט ומעולה לכולם.